נפתח הערב את המהדורה עם השר המיועד לביטחון פנים, חבר הכנסת איתמר בן גביר, שלום וערב טוב.
שר המיועד לביטחון לאומי, ערב
ביטחון לאומי. צריך להתרגל, נכון. ביטחון לאומי, נדבר על זה עוד מעט גם, מה המשמעויות, מה השינויים, אבל אתם בעצם כבר חותמים על, על הסכם קואליציוני, רק ממתינים לסמוטריץ', נכון? זה הסטטוס.
כתבנו על הסכם נספח תפקידים, שזה התקדמות מאוד מאוד גדולה. אנחנו עדיין מחכים לכל מיני תשובות, גם בנושא התקציבי, גם בכל מיני שאלות אידיאולוגיות שקשורות לזהות היהודית, לעולם המשפט, אבל אני כן יכול לבשר שאנחנו בדרך הנכונה, ויש התקדמות גדולה, וברוך השם יש הסכמות בחלק גדול מהנושאים שאנחנו מדברים עליהם.
טוב, אז רגע לפני שנדבר על הפוליטיקה, בוא נדבר באמת על המצב הביטחוני. אתה היום משתתף בשתי הלוויות, שונות אחת מהשנייה, אבל יש מכנה משותף ביניהם.
נכון, הייתי בלוויה אחת למען האמת, לא בשתי לוויות, אבל אני מתכוון ללכת לנחם בלוויה השנייה, ושתי הלוויות, הקו המשותף זה באמת האובדן משילות, אובדן שליטה, בין אם מדובר בפיגוע טרור נפשע, נתעב בירושלים, וראינו כולנו את הדי הנפץ האלה, ובין אם מדובר ברצח פלילי נפשע, נתעב, שגם הוא מלמד על היעדר משילות. תראה אבי, אמרו לי לא מעט יועצים שלי, למה אתה נכנס בכלל למשרד הזה? קח משרד התחבורה, תוסיף מיליארדים, הציבור יאהב אותך, תשקיע מיליארדים פה, מיליארדים שם, הכל יהיה בסדר, איך אומרים, בפעם הבאה אתה מגיע עם 20 מנדטים. אבל אתה מכיר אותי לא מהיום, וגם הציבור מכיר אותי לא מהיום. ואני שנים רבות מדבר על האובדן הזה של המשילות, על חוסר הביטחון האישי, על ההפקרות ברחובות, שכשיש הזדמנות, אז אי אפשר לא לקחת אותה. אגב, אנחנו לומדים את זה מפרשת השבוע, אתה יודע, אסב, אחד הטעויות הכי קשות שלו, זה שהוא בז לבכורה, נתנו לך הזדמנות, נתנו לך תפקיד, מה אתה בז לבכורה? וזה אחד האתגרים, נכון, זה אתגר לא פשוט.
השאלה המשמעותית היא, חבר הכנסת בן גביר, אתה תהיה השר לביטחון לאומי, קיבלת גם עוד תוספת משמעותית של תקציב לעניין הזה, מצוותים לך גם, מה זה 20-30 פלוגות של משמר הגבול שיהיו תחת סמכותך, הודעת שהמפכ"ל יישאר, תעשה סדר נניח במשטרה כמו שאתה מבין, אבל אז תגלה שזה לא בלחיצת כפתור, אי אפשר להחזיר משילות בתוך שנה, שנתיים, יש פה כל כך הרבה בעיות מובנות מסביב שמתחילות במשטרה ונגמרות בחינוך ובחוקים וביועץ משפטים, אני יכול לתת לך פה רשימה שאתה יודע אותה יותר טוב ממני, זה קצת יהיה מתסכל.
לא, אני לא חושב שמישהו דיבר כאן על לחיצת כפתור, על איזושהי כניסה שלי למשרה החשובה והנכבדה, ותוך היום הכל יהיה אחרת כאן. אבל כן, אני רוצה שתהיה התקדמות, יש לי תוכנית סדורה.
תן לנו אותה בראשי פרקים.
אני אתן, אבל אני רוצה לספר קודם כל שישבתי בשנה האחרונה בוועדה לביטחון פנים, ונפגשתי רק בחודש האחרון עם עשרות ניצבים ואלופים, ושמעתי וגיבשתי תוכנית. התוכנית הזאת מדברת על כמה בסיסים. דבר ראשון באמת זה התקציב, הוספת תקציב לשוטרים, אגב גם למחבי אש, גם לסוערים. על בראשון הראשונה נדמה לי שאף אחד לא יכול לחלוק ששוטר שמקבל 7,500-8,000 שקלים נטו לחודש, אין לו את לו ערב ולא בוקר, הם עובדים גם בשבתות, גם בחגים, ודאי ודאי שצריך להעלות את המשכורות שלהם, וזה הדבר הראשון. הרי יש בעיה, אלפי אנשים עזבו את המשטרה, אלפי אנשים לא רוצים לבוא למשטרה, וכדי להגדיל את המספר של השוטרים, צריך להעלות את התקציב. הדבר השני, זה גב לשוטרים. הרי לא יכול להיות שנעלה פתיחה באש, מספרים לשוטרים שאם מישהו עומד וזורק עליהם בקבוק תבערה, אז הם צריכים לחפש את כל האמצעים שעומדים לרשותם, עלות, טייזרים, אולי מכתזית, ורק אחרי זה לראות בנשק. זריקת בקבוק תבערה זה לא הפגנה בגאולה, זה לא הפגנה בבר אילן. זריקת בקבוק תבערה נועדה לרצוח שוטר, ולכן אני רוצה לשנות את נעלה פתיחה באש, ואני מבקש לתת חסינות לשוטרים ולחיילים. מקביל לכך אני רוצה להוסיף יחידות לפשיעה לאומנית. אתה יודע, יש יחידה כזאת ביהודה ושומרון שמטפלת בנוער הגבעות. לתדהמתי, אין יחידה כזאת, לא בנגב ולא בגליל. עבירות פרוטקשן, הנה משהו שקיבלנו כבר. החליטו והסכימו לבקשה שלנו לכתוב עבירה כזאת שלא קיימת היום בספר החוקים, ולקבוע לה עד 10 שנות מאסר. אני יכול כאן למנות הרבה מאוד דוגמאות, יש הרבה דברים שצריך לעשות.
אבל השאלה היא בסוף,
ואני מתחיל ממך, צריך להתחיל ממשהו, כמו שאומרים.
צריך להתחיל ממשהו, זה נכון, אתה מייצר פה תמונה מאוד רחבה וכוללנית, יש המון פרטים קטנים. השאלה היא בסוף, קח את אזור הנגב ומה שקורה שם בעשור האחרון, אפילו יותר מעשור, כמויות הנשק והעבירות, ולא מדבר על הביטחון האישי של תושבי הנגב, אני מדבר בכלל על המציאות הזו ששוטר פוחד להיכנס לפזורה הבדואית, לכל מיני מקומות. כדי לשנות את הדבר הזה צריך מסה של שוטרים, של כוח. אין את זה היום במשטרה, לא בטוח שיש בכלל בכוחות, תתן לשוטרים יותר מזכורת, תשנה את ההוראות פתיחה באש, אבל בסוף אין מי שיעשה את העבודה הזו כנראה.
לא נכון. יש קודם כל 31,500 שוטרים שהם שוטרים שאוהבי ישראל, אוהבי המדינה הזאת. אני מעריך כל אחד ואחת מהם, והם כוח גדול. אני מסכים איתך שצריך עוד. צריך כאן להקים משמר לאומי. וגם זה אחד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם ופועלים למענם. ואתה צודק, זה לא ביום אחד שאיתמר יגיע, אז פתאום יהיו כאן 100,000 שוטרים, ופתאום הסמכות של השוטרים תהיה כמו בארצות הברית, והכל יהיה שונה. אבל כן, צריך להתחיל ממשהו וצריך להציל את המדינה, כי אבי בסופו של דבר זה מתחיל בנגב וזה ממשיך ברמלה ולוד, אתה יודע שזה גם נגמר בבני ברק ובירושלים ובכל מקום אחר במדינת ישראל. אנחנו לא יכולים לאפשר את הדבר הזה, צריך להציל את מדינת ישראל. אני חושב שהפרויקט הזה שאני לוקח על עצמי, ובעזרת השם שתקום כאן ממשלת ימין מלא מלא כמה שיותר מהר, כן, זה שליחות לעם ישראל, זה אתגר גדול, אבל אני לא מפחד מאתגרים, ואני יודע שמישהו צריך להרים את הכפפה. אתה שומע את השוטרים, אתה שומע את הלוחמים, אתה שומע את התסכול שלהם על חוסר הגב, על היעדר המשכורות, על זה שיש נטישה המונית מהמשטרה. אני חושב שצריך לעצור את זה, ויפה שעה אחת קודם.
אגב, מחש, המחלקה הזו לא קשורה אליך, היא שייכת למשרד המשפטים, וגם שם יש, אתה יודע, סיפור שצריך לטפל בו. זה פצע פתוח הרבה מאוד שנים.
נכון, ולכן אם תתקבל הבקשה שלי ואנחנו דנים עליה, של חוק חסינות ללוחמים ולשוטרים, יכול להיות שחלק מהבעיות ייפתרו. בטח, אני לא רוצה שיהיה חסינות לשוטר לכל דבר. הרי אני זה שהצגתי נערים חרדים בגאולה, או נערי גבעות בסיפור של אוביה סנדק, ואני לא רוצה שמחר בבוקר יבוא שוטר וירביץ להם ויפגע בהם
ויגיד יש לי חסינות.
נכון, אבל לכן הצענו הצעת חוק שמדברת על אירועי טרור, אירועי טרור בסגנון הזה של שער שכם למשל, שבאים מחבלים ומנסים לראות, לפגוע, לרצוח, לדקור חיילים, לוחמים, ולצורך העניין שני לוחמי מג"ב יורים באותם מחבלים, ואת מי עוצרים? את לוחמי מג"ב, הם מוצאים את עצמם פתאום במחש. על זה אני רוצה לתת חסינות, על זה אני רוצה לשמור על השוטרים ועל הלוחמים שלנו, ואני מקווה שאנחנו בדרך הנכונה, שההצעה הזאת תאומץ על ידי כל הממשלה, ושנוכל להעביר את הדברים האלה, כי בלי להעביר הצעות כאלה, יהיה מאוד 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 קשה להמשיך לתפקד.
אחרי ימים של מסע ומתן, אתה משוכנע שבליכוד, בחירי הליכוד, נתניהו, יריב לוין, אחרים, באמת הולכים איתכם באותו כיוון, באותו ראש, במה שקשור למדיניות? עזוב, קיבלתם תפקידים, תיקים, תקציבים, אבל צריך בסוף שינוי מנגנון של כיוון של המדינה. לשנות את הראש, לשנות את הסדר חשיבה, סדרי עדיפויות, הם שם?
תראה, אני שומע דברים טובים. אני שומע מהם הבנה למציאות שנוצרה, אני שומע מהם מחויבות. להגיד לך שזה מה שיקרה, ימים יגידו, ההתחייבויות הקואליציוניות הן חשובות. אנחנו בדרך הנכונה, עדיין. אנחנו לא קיבלנו את מה שאנחנו רוצים. עדיין לא קיבלתי תשובה לכל הבקשות שלי. אני מקווה שאני אקבל תשובה מהירה לדברים האלה. אבל אני בהחלט שמעתי מראש הממשלה שהוא מבין את המציאות, שהוא מבין את המצב. וזה חלק גדול מהסיפור. גם אגב שזה ייכתב בהסכמים הקואליציוניים, בוא. אסור להיות תמימים ולא נאיבים, צריך להקפיד על כל טאג וטאג שיתקיים אחר כך, צריך לעבוד, ואני בא לעבוד בעזרת השם, אני בא לעבוד במשרד הזה גם ביום, גם בלילה, אני יודע את השליחות, אני מבין את החשיבות שאמא ברמלה באה אליי ואומרת לי שהילד שלה נכנס לבית ספר עם כיפה, יוצא מהבית ספר ומוריד את הכיפה כי מרביצים לו ערבים, אז בעיניי זה קו אדום וחייבים לעצור את הדבר הזה.
טוב, אתה יודע, נושא הר הבית, אנחנו שנויים במחלוקת בעניין הזה, מחלוקת הלכתית, אני הולך להיכנס איתך על העניין, דיברנו על זה פה עשרות פעמים ועוד נדבר, גדולי ישראל, הרבנים, ברובם הגדול, אלה שחיים איתנו ואלה שנפטרו, אוסרים לעלות להר הבית, אתה מסתמך על דעתו של הרב ליאור, שיבדל לחיים, שמתיר לעלות להר הבית, עלייה שלך להר הבית כשר לביטחון פנים אינה דומה לחבר הכנסת בן גביר שעולה להר הבית על כל המשמעויות. יש לזה היבטים מדיניים וביטחוניים, ואני שואל אותך, האם אחרי שאתה נכנס לתפקיד הזה, אתה אומר, אני את זה מניח רגע בצד לטובת המשימה הגדולה שלשמה אני הולך?
חלילה, המשימה שלשמה אני הולך כוללת את המשילות, את הביטחון שאף אחד לא יאיים עלינו. תראה, ויכולות להיות מחלוקות ביני ובינך בענייני הלכה, מכאן ועד הודעה חדשה. אגב, אתה אומר שאני מסתבך על הרב ליאור, בוודאי גדול הדור שלנו, אבל יש עוד הרבה רבנים גדולים שאני מסתמך עליהם בחייהם, ואגב, אם לא די בכך, כמובן, כמובן הרמב״ם ורבי עקיבא, ועשינו כבר את הדיון הזה, לא נחזור אליו, אבל אני כן אומר לך את הדבר הבא. עזוב שנייה את המחלוקת ההלכתית, היא מחלוקת לשם שמיים. יש כאן שאלה, אם מישהו יאיים על מדינת ישראל, על ממשלת ישראל, אל תעשה ככה, אל תעשה פה, אל תעשה שם, והשר המיועד צריך להיכנע. ואני חושב שאם השר המיועד נכנע, אז באמת אנחנו בבעיה קשה. לא נותנים וטו למי שמאיים באלימות, ולא נותנים וטו למי שמאיים בטרור. אבי עליי עצמי, אימו במשך השנה האחרונה, שנה וחצי האחרונה, אתה יודע שאני מובטח 24/7, כי החמאס רצה לרצוח אותי, וכי כל הזמן אמרו, אם הוא יקים לשכה בשמעון הצדיק, העולם יחרב. אם הוא יעלה להר הבית, העולם יחרב. זה לא עובד כך. לא ממצמצים כלפי הטרור, ולא מפחדים מהטרור, ולא סופרים את הטרור. ועצם המחשבה שמישהו יאיים ושר בממשלת ישראל יתקפל, זה בעיניי, אתה יודע מה, חילול השם הכי גדול שיכול להיות.
טוב, בוא נדבר רגע פוליטיקה. הרי בסוף אנחנו עדים לאירוע פוליטי מעניין, מה שהיה אמור להיות מהר ופשוט קצת מסתבך. אתה קיבלת את נגב וגליל, נכון? שס ויתרו, היה שם, אתה בכלל עם שס הסתדרת, נכון?
אני חושב שאנחנו, ברוך השם, עם אריה דרי ביחסים מצוינים. אני גם רוצה לפרגן לאריאל אטיאס, או צוות המסע ומתן שם של שס, או שעושה עבודה באמת נפלאה, וחילקנו בינינו באמת הדברים, הם קיבלו את הפריפריה, אנחנו נתנים נגב את הגליל, היה חשוב לנו לא פחות חוסן לאומי, שזה גם מאפשר לנו לפעול בכל מקום במדינת ישראל. יהיה שר מצוין, יצחק וסרלאוף, הוסף למשרד הזה תקציב של 2 מיליארד שקלים, שזה מאוד מאוד מכובד, וזה החלום שלי. הרי חוץ מהעניין של המשילות והביטחון, אני כל הזמן מדבר על עזרה לפריפריה, על השכבות החלשות, מרכזי צעירים ומרכזי קשישים וחרדים ועולים חדשים, וזה החלום, וברוך השם, זה גם נושא שחשוב שנסגר וטוב שנסגר.
מה הסיפור של בצלאל סמוטריץ'? הרי תיק הביטחון כבר לא נמצא על השולחן. רצה את תיק האוצר, נתנו לו תיק האוצר. כן רוטציה, לא רוטציה, זה עוד דיון. קיבל עוד תיקים נחמדים מאוד. אני מבין שגם חלק מהאגפים שהוא רצה לקחת למשרד האוצר, גם זה כבר לא במחלוקת. אז טוב, אתה לא מייצג אותו במסע ומתן, אבל אתה כן יכול לייצג אותו אידיאולוגית, אתה יודע, התמונה קצת מדהיגה בכל ההתנהלות הזו.
אני חושב שבסופו של דבר כולם חייבים להתכנס ולסגור את הדברים האלה. הזמן לא פועל לטובתנו. זה נכון שיש עוד זמן לכאורה עד שהמועד שפג האפשרות להקים ממשלה, אבל אני חושב שאנחנו, אין לנו את הפריבילגיה עוד יום ועוד יום.
לפי מה שאתה יודע, הפערים שם גדולים עדיין?
אני לא נמצא שם בחדרי המסע ומתן כדי לספר. אני כן יכול להגיד שאני אמרתי לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו את הדברים הבאים. א', אני מגבה את סמוטריץ', אני לא תקום ממשלה בלעדיו. ומצד שני, אני גם אומר וקורא כאן לכולם, בואו נתכנס, בואו נשב. אני הצעתי בכלל לקחת איזשהו מקום, לסגור אותו ולשבת כולנו שם. אין זמן, זה לכאורה, יש עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה, אבל לטעמי, הזמן הזה זה שעון חול שאנחנו באמת לא צריכים לגרור אותו. ואני כאן מנצל את ההזדמנות אבי, וקורא לכולם, לכל השותפים, בסופו של דבר יכול להיות שאפשר להשיג עוד משהו, עוד חצי דבר, עוד דבר, אבל לדעתי הערך הזה של להקים ממשלת ימין מלא, זה ערך מאוד 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 חשוב, שאנחנו יכולים וצריכים לעשות את זה.
אז כשאתה סוגר הסכם קואליציוני ואומר לנתניהו, אני עדיין לא מצטרף לממשלה בלי סמוטריץ', בעצם לא סגרת כלום, אתה תלוי במסע ומתן שלו, ילך, לא ילך, לא ילך, כשאתה חייב להיות מעורב בזה, זה קשור אליך.
קודם כל, אני באמת עדיין לא סיימנו את המסע ומתן. סגרנו מספר תפקידים, שזה מאוד חשוב, שזה דבר נפלא, אבל יש עדיין לסגור את העניין של הקצוות בתקציבים, יש עדיין לסגור שאלות בעניין המשילות, המשפט, הזהות היהודית, ועדיין אני אומר, אנחנו בדרך הנכונה. לגבי הכניסה של סמוטריץ' או לא כניסה, אני לא רואה תרחיש לממשלה בלי סמוטריץ', הרי זה גם חשבון פשוט, זה לא כזה מסובך. ולכן אני חושב שבאמת צריכים לגלות כל הצדדים אחריות, גם סמוטריץ' וגם הליכוד, כולם יודעים שבסופו של דבר אנחנו רוצים להקים ממשלת ימין. אני לא טועה, ראיתי ציטוט של בצלאל לפני כחצי שעה שהוא אומר תקום בימים הקרובים ממשלת ימין מלא מלא. אז בעזרת השם בואו נעשה את זה כמה שיותר מהר. זה הממשלה שנבחרה, טוב שכך, יש לנו רוב בעם ישראל, יש תמיכה אדירה, אהדה בכל מקום שאני הולך אליו, אני שומע את הציבור, חבל על הזמן.
טוב, שאלה אחרונה, לא קשורה לנושאים הפוליטיים ולכל העניינים האלה, אתה בסוף נכנס לתוך קואליציה עם 64 חברי כנסת, יש שם בכירים בליכוד שקצת גם הם מצפים אלה שלהם, ואני שואל אותך בסוף, האם אתה יודע לומר, חבר הכנסת בן גביר, באיזה נקודות יהיה לך מחלוקות כבר מהיום עם הליכוד? כי אנחנו שומעים אותך מצד אחד, מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה על משילות, ראית את מה שקרה עכשיו עם המכתב של הרמטכ"ל לחיילים, והרבה מאוד אמירות שלך בנושא הר הבית, ומאחורי הקלעים, עדיין לא בשמם ולא בקולם, אבל אתה שומע בכירים בליכוד, שמכוונים הרבה מאוד אנרגיות, למה שבן גביר הולך לעשות כאן. זה מגיע גם אליך, אתה יודע איך אתה הולך להתנהל מולם?
אני לא חושב, הליכוד זה סיעה מאוד מאוד היום, הליכוד של היום זה לא הליכוד של פעם, זה אין לך את דן מרידור ובני בגין וכל מיני כאלה. כן, יש חילוקי דעות, אגב, אם כבר הם קיימים, קיימים יותר בענייני הזהות היהודית וכל מיני שאלות שכאלה, אבל הן שאלות פתירות, הן שאלות שאפשר לפתור אותן, בהרבה הרבה רצון טוב. תראה, אני יודע דבר אחד, אני הרי מגיע לממשלה, זה לא ממשלת עוצמה יהודית, אני לא משלה את עצמי שכל מה שאני רוצה, כל דבר מ-180 הסעיפים שהגשתי, הכל יתגשם במלואו.
שאלה אם אתה הולך לשנות את הטון מאותו טון שהיה פה ערב הבחירות, ולהיות שר ממלכתי יותר, או לא יודע, כל מיני מילים מכובסות כאלה, מתון יותר, מתחבר לכולם, או שאתה הולך להיות איתמר בן גביר שאנחנו מכירים 20 שנה?
אבי, התשובה פשוטה, ממלכתי בהחלט כן, מתחבר לכולם בהחלט כן, אבל עם אותו חוט שדרה. לא אחד שבא פתאום ושוכח הכל, לא אחד שבא פתאום ולא זוכר את האידיאולוגיה. אני פניתי כבר כמה ימים אחרי שנבחרתי לאנשי השמאל וכתבתי להם מכתב, שאנחנו בסופו של דבר פועלים למען כולם, ואנחנו אוהבים את כולם, אבל מצד שני, שאף אחד גם לא יתבלבל. שאף אחד לא יתבלבל. בסופו של דבר נבחרנו כאן כדי לקיים, ליישם מדיניות של ימין. אני מסכים, לא יהיה 100 מתוך 100, אבל גם אם 80% ו-70% זה הכיוון. אם לא נצליח לעשות את זה, חבל לנו על הזמן, אבל בוא, באווירה אופטימית באמת, אתה יודע, בכל זאת, אנחנו בחודש מאוד מאוד מיוחד, בעזרת השם נאחל לכולנו, גם ממשלת ימין מלא מלא, וגם שזה לא יהיה רק בדיבורים, אלא שזה יהיה גם במעשים של ממש.
השר המיועד לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, תודה רבה ובהצלחה.
תודה, תודה.
ערב טוב.